אנחנו נעסוק היום במידת החסידות בהקשר השמיטה, הבאה עלינו לטובה בעזרת השם בקרוב. כיוון שתמיד מקשרים את נושא השמיטה עם חומרות מחומרות שונות, עם הצורך להדר, ויש בירורים הלכתיים רחבים ועמוקים מה ראוי לעשות בשנת שמיטה, גם מצד החקלאים וגם מצד הצרכנים. כי הרי בשמיטה יש עניין כפול, יש עניין כפול בשנת שמיטה. יש גם מה שמוטל על עובדי האדמה למיניהם, ויש גם איך הצרכנים שהולכים לקנות פירות וירקות בשנת שמיטה צריכים לנהוג. כן? כיוון שהנושאים האלה מתעוררים כל 7 שנים, ובכלל נושא של עידור במצוות ומידת חסידות והחמרות, שהרבה פעמים הנושאים האלה מסתובבים בחלל האוויר התורני, כמו למשל בנושא של כשרויות, בכלל, לא בשנת שמיטה, כל השנה, שיש אנשים שאומרים, נכון, זה כשר, אבל צריך להדר, צריך להחמיר, אני מן המדקדקים, ואני מן המחמירים, ואני מן החוששים. כדאי דווקא בהקשר עניין השמיטה לברר את הסוגיה הזאת, כי זה לא נתון לשיקול דעת חופשי, בניגוד למה שחושבים. חושבים שלנהוג מידת חסידות זה שיקול דעת חופשי. כל הרוצה להיות חסיד, כן, יבוא ויטול שכרו. תשובה, זה לא נכון. והיום אנחנו בעזרת השם נעסוק בדיוק בדבר הזה. באילו תנאים מותר לאדם לנהוג מידת חסידות ולהיות מן המחמירים, אם בכלל זה נקרא להחמיר. לשם זה הבאנו 2 מכתבים. אחד של מרן אברהם יצחק הכהן קוק, שמופיע באגרות ראייה, ואחד מאמר קצר ששלח רבינו הרב צבי יהודה לעיתון הצופה. אז נקרא את המכתב הראשון, מכתב של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בצד ימין. בעזרת השם, אם הקודש יפו, תיבנה ותיכונן, ה' בתמוז, זה ממש בימים האלה, תף רש עין, ככה הרב כתב כדי לא לכתוב, תף רש עין, רע. הוא לא רצה לכתוב את זה, אז הוא כתב עין במלא. לכבוד ידיד נפשי, הרב הגאון פאר הדור, מורנו הרב חיים ברלין שליטה. שלום וברכה. עיתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. הרב אז היה ביפו, הוא נקרא הרב של יפו והמושבות. אם כן, הרב אומר שהוא מזועזע, כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים והמיוגעים בעוניים, ונהם תלויות למחייתם על פי פדיון הענבים, כלומר הם מתפרנסים מן ההכנסה, פדיון זה מלשון הכנסה שהם מקבלים מן הענבים, הנה עתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה בא לטובת אחינו בני המושבות, כלומר, מה שהצלחנו לסדר את כל ענייני השמיטה, כדי שאחינו שמתפרנסים בקושי ובדוחק לפרנסתם מחקלאות בארץ ישראל, נמצאו חותכי מרתרת. הביטוי הזה הוא ביטוי חריף מאוד. הבא במחתרת. כל אחד יודע מה דינו של אדם הבא במחתרת. חותר תחת הטוב. רוצה לגנוב. לפי התורה, חייב מיתה. כלומר, מותר שלמי שבא להתגונן, מותר להרוג אותו. נמצאו חותכי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים, זה העצה שהם נותנים, ולהרים קרן צרנו. הסוחקים על משבתנו, צוחקים עלינו, אויבינו. הנה פתאום בשנת שמיטה היהודים באים לעשות עסקים איתם. על חשבון מי? על חשבון של אחיהם היהודים. אוי לאוזניים שכך שומעות, אומר הרב. לגרום לאויבינו לצחוק עלינו. איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו. אי שמיים, אוי לנו, למה הגענו? שכביכול כדי להיות מדקדקים במצוות, באים לפגוע בחיים של אחינו בני ישראל. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. הרב לא בוחל במילים. דמה לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה, שהרי באים בשם התורה, ויראת שמיים אמיתית, נפילה מהתורה של תורה ויראת שמיים אמיתית, שמובילה אנשים להיות חותרים מחתרת, שיש בעניין זה. יראנה כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת. וזאת למודעי, זה החשבון העיקרי, שכאילו בשם התורה באים להרוס את היישוב בארץ ישראל, ולפגוע בסופו של דבר, בעוזנו, תפארתנו, ועוד להיות ללעג ולכלס בעיני אויבינו, שכל השנים רודפים אחריהם, ופתאום שנה אחת הופכים להיות החברים הכי טובים שלהם, כי צריכים את הסחורה שלהם, ועוד מקבלים הכשר. חותמת הם מקבלים. אומר הרב, חוץ מזה, יש לי גם הערה הלכתית, וזאת למודעי, כי חשש גדול מצד אורלה וכלי הכרם יש בקרמי הגויים. הסחורה הזאת שאתם כל כך מתלהבים ממנה, הרי באותו רגע שרודפים אחרי הגויים בשביל הסחורה שלהם, הם יספקו לך כל מה שאתה רוצה, כולל אורלה, כולל כליים, אין להם בעיה, העיקר שתקבל את הסחורה, העיקר שזה לא יהיה סחורה של יהודים בשנת שמיטה, בשנים הללו, יותר ממה שהיה בימים הקדמונים. למה? כי הגויים למדו. הם למדו שבשנת שמיטה לא אכפת לאף אחד כלום. העיקר שיגידו שזה לא בא ממשק יהודי. אז יספקו לך מה שאתה רוצה. יכול להיות שהם גם אפילו הגויים ילכו ויקנו מן היהודים אורלה וימכרו לך אורלה. אין בעיה. העיקר בינתיים זה רק חותמת כתובה בערבית. אז זה נתן תעודת הכשר, מה הבעיה? זה כתוב בערבית. זה העיקר. והרי אנו מוחזקים להשגיח על כרמי אחינו. אנחנו הרבנים, תפקידנו זה להשגיח על הכרמים של היהודים. אנחנו לא ממונים להשגיח על הכרמים של הערבים. בשמירה והשגחה מעולה, זה דווקא ליהודים. ואיך זה אתה תאפך השורה שניקח מן הגויים. כלומר, פוגעים בחיים של היהודים, הולכים לשמח את האויבים, עוזבים את ההשגחה שיש על כל הגידולים של היהודים, ומוכנים לקנות מן הגויים כל הבא ליד. פתאום שכחנו מהכל. לא אורלה, לא קיליים, לא מעניין אף אחד. העיקר שזה לא שמיטה. ואיך זה אתה תאפך השורה, שניקח משל גויים, הבלתי מושגחים, רק כדי לרדוף עד הנפש, את אחינו בשרנו, והנני בזה ידידו עוז דורש שלום תורתו, באהבה רבה, הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. זה האב. והרב ציודה מחדד עוד יותר את הסוגיה. כן. מה? כתב זה לרב ברלין, כי לרב ברלין הייתה השפעה. עכשיו הרב ציודה. הרב ציודה פרסם את הדברים האלה בעיתון הצופה, כן? בתשין יוד ב'. כותב ככה, לכבודה של תורה ולאמיתה. נשים לב שהוויכוח הוא מתוך תוכה של תורה. לברר את הסוגיה הזאת לא מתוך איזה עמדה, אני יודע איך יקראו לזה היום, פוליטית. מתוך תוכה של תורה, כל זה סותר את התורה. אומר הרב ציודה ככה, הידיעה בהצופה מיוטט בחשבן על החנויות שבהם נמכרים ירקות ופירות ללא כל חשש של איסור שמיטה. זה השלט. והתפרסמה מודעת פרסום בעיתון הצופה. על זה שיש חנויות שאפשר לקנות מהם, כן? ירקות ופירות, ללא כל חשש של איסור שמיטה. שלושה ימים אחר כך, סליחה, זה יוצא, חמישה ימים אחר כך, רב ציודה שולח את זה ואומר כך, מטילה פגם של חשש איסור על שאר הירקות והפירות, אשר בשווקים, בשווקינו בארץ. אם אתה כותב על זה, על חנויות מסוימות, זה אומר שהחנויות האחרות הן מוכרות, ירקות ופירות, עם חשש של איסור שמיטה. זה המשמעות. על כך יש להעיר, כי יבול הארץ, שהטיפול בו מסתדר על פי הרבנות הראשית, על יסוד הוראותיהם של הגאונים רואי ישראל. כדאי לשים לב לרשימה של גדולי ישראל על פיהם מסתדר היתר המכירה. המבית, המארית, פאת השולחן, רבי יצחק אלחנן, רבי יהושע מקוטנה, רבי יהושע לב דיסקין, האדרת, רבי אברהם מסוחצ'וב, רבי שמואל מואליבה, רבי יעקב שאול אליסר, רבי יוסף אנגל. ואמור הרב זצ"ל, זה רשימה די ארוכה של גאוני עולם שכולם היו רועדים בפניהם בגלל גדלותם בתורה. כמובן שאין לחשוב עליו גם של חשש איסור, אם כל גדולי עולם אלה סמכו את ידיהם על ההלכה הזאת. את ערכם של הירקות והפירות אשר באותן החנויות האמורות, כלומר שמחיזות על עצמן שהן מוכות סחורה שאין בהן כל חשש של איסור שמיטה, יש לקבוע כמו שהוא לעמיתו רק בתור עידור מצווה ושכלול קיומה במידת חסידות. אז תגיד שזה מידת חסידות, אבל צריך לדעת שלמידת חסידות יש תנאים. ותנאי יסודי של מידת חסידות הוא שלא לבזות אחרים שאינם נוהגים בה. כאמור בירושלמי בסוף ברכות, בירושלמי בברכות, סוף פרק שני, ושלא להוציא לעז על ראשונים שלא נהגו כך, ובזה להדגיש כי כך נאה ויאה לשלטון עברי במדינת ישראל, שכל המטרה זה לחזק את האחיזה של ישראל בארצו. עכשיו, למה התכוון הרב כשהוא מזכיר כאן את הירושלמי? איזו סוגיה שצריך ללמוד אותה. מאוד כדאי ללמוד אותה. בשביל זה הבאנו לכם את הירושלמי. כן? טוב, השאלה ששואלים, כמדומני שבכל השנים מלפפונים מגיעים רק מרצועת עזה, האם יש להימנע מקניית מלפפונים מהאויבים שלא ניתן להשיגם ממקום אחר? התשובה היא, אם זה ודאי שזה ככה, בוודאי. מה זאת אומרת? א', אם אנחנו נימנע מלקנות מלפפונים שבאים מרצועת עזה, אנחנו אולי נעודד חקלאים יהודים לגדל מלפפונים, הם ירוויחו הרבה כסף. דבר שני, אני עוד לא מכיר היתר לממן את החמאס. אם מישהו מכיר היתר כזה, שיגיד. כי אני לא בטוח שהשימוש שהחמאס יעשה בכסף הוא לטובתנו. ככה יש לי הרגשה, שזה לא לטובתנו. עכשיו בוא נלמד את הירושלמי. זה סוף פרק שני בירושלמי. כתוב ככה במשנה, חתן, אם רוצה לקרות את שמה בלילה הראשון, קורא. למרות שהוא תרוד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול, לא את השם ייטול. אתה לא יכול להחליט שאתה חסיד. אבל אנחנו בעיקר נעסוק עכשיו בגמרא. אומרת הגמרא ככה, תנה, כל דבר שהוא של צער, כלומר, שאם אדם ינהג בו, יהיה לו בזה צער, כל הרוצה לעשות עצמו יחיד, יחיד הכוונה מיוחד, שהוא בזה מדגדק, מהדר במצוות, עושה. תלמיד חכם, עושה ותבוא לברכה. תמיד חכם, דווקא יותר טוב שהוא יעדר ויחמיר. זה תמיד טוב. וכל דבר שהוא של שבח, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה. אבל אם יש דבר שכשאדם נוהג בו זה מביא לו שבח, לא כל אחד יכול להחליט שהוא תלמיד חכם בזה. אלא אם כן מינו אותו פרנס על לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד חכם עושה, כן, הוא יכול לעשות בוודאי, אלא אם כן מינו אותו פרנס על הציבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, סוגיה, תנה, מסתלקין לצדדין מפני יתדות דרכים. ובשעה שהוא משתקע, אפילו בשדה שהיא מלאה קורקמין. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. בחורף, הרי אז לא היה אספלט. אז הדרכים היו מלאה בוץ. כשהיו מגיעים הימים החמים, הבוץ, החרוש, היה מתקשה, ואם כן, הדרכים היו יתדות. היה מאוד קשה ללכת, כי הבוץ התקשה, וזה מאוד לא היה נוח ללכת. ממש קשה.
חריצים.
חריצים. והבוץ היה עומד ככה, כמו חרבות. זה נקרא יתדות הדרכים. האם מותר לאדם לרדת בצד כדי ללכת, וללכת לאורך שדה, או אפילו להיכנס לתוך שדה, למרות שזה שדה של חברו. אסור להיכנס לרשותו של חברו. האם מותר? אז מה שמענו עכשיו? מסתלקים מצדדים מפני יתדות דרכים, ובשעה שהוא משתקע, אפילו בשדה שהיא מלאה קורקמין. אומר פני משה, שורה רביעית, תנה. בתוספתא דבבא קמא פרק ח', מסתלקין לצדדין לשדות שבצידי דרכים, מותר להסתלק מן הדרך ללך שם, מפני יתדות הדרכים, כשהארץ יבשה ועשויה כמין גריד, וכיתדות שאינו נוח להלך עליהן באמצע הדרך. מסתלקין לצדדין, וזה אחד מעשרה תנאים שיתנה יהושע בכניסתן לארץ. ומייטלה בהאי תלמודה בפרק המוכר את הספרים, ובשעה שהוא משתקע, כלומר אם השדה שהיא מלאה קרקום היא סמוכה לדרך ומתקלקלת, אם הולכין ודורסין עליה, ואם יקיף ולא יעבור באותה שדה, צריך הוא להשתקע הרבה מן הדרך ולהקיפה, אז מותר להסתלק אפילו לאותה שדה מלאה קרקום מפני תורך המרובה. זאת אומרת, בקיצור, מותר לפי ההלכה. אם קשה לך ללכת בדרך בגלל שהדרך היא לא נוחה להליכה, מותר לך להיכנס לשדה של הסמוכה לדרך, אפילו שהיא מלאה קרקום. כלומר, שאדם מגדל שמה דבר יקר. אתה דורך על זה, ואולי אתה תקלקל לו חלק מן השדה. חכמים התירו יהושע בן נון, כשהוא נכנס לארץ, עשה עם ישראל תנאי, שימחלו מראש על זה. שכל מי שיש לו שדה במצב כזה, צמודה לדרך, ימחלו ויסכימו שאנשים ייכנסו לשדה, כי הם לא יוכלו ללכת אחרת. זה מאוד קשה ללכת בדרך שהיא מלאה יתדות. זה הלכה. אני חוזר עכשיו לגמרא. אמר רבי אבאו, מעשה ברבי נחמן ורבי יהושע, שהיו בדרך. והיו מסתלקין לצדדין בפני יתדות הדרכים. כלומר, מעשה בשני חכמים שאכן קיימו את ההלכה הזאת. לא היה להם נוח ללכת בדרך, אז הם ירדו מן הדרך לתוך השדה, אף על פי שהשדה הזאת הייתה זרועה. מותר. וראו את רבי יהודה בן פפוס, שהיה משתקע ובא כנגדן. הם הולכים ככה בצד, ופתאום מה הם רואים? הם רואים רבי יהודה בן פפוס שהיה משתקע, אומר פני משה, שהיה משתקע הרבה ונטע מן הדרך ולא רצה להסתלק לצדדין לתוך שדה חברו. כלומר עשה עיקוף. הנה מי, ובשעה שהוא משתקע שצריך להשתקע עצמו הרבה בדרך, שהיא עשויה כמין גומות, ועולה ויודע, ויורד, שכיחה הרבה. במסתלקין אפילו לשדה קרקום. מה הכוונה? שאותו רבי יהודה בן פפוס, הוא כן הלך בדרך. וכיוון שכנראה ירדו הרבה גשמים, נוצרו גומות מאוד עמוקות, ואז ראו אותו יורד ועולה ויורד ועולה, משתקע הרבה, כלומר תורח בדרך. למה? כי הוא רצה להיות צדיק, הוא לא רצה לדרוך בשדה של חברו קרקום. הוא אמר, מה, אני אכנס, צריך לדגדג, אני אלך אני אלך בדרך. ככה ראו אותו. אמר רב נחמן לרבי יהושע, מי הוא זה שמראה את עצמו באצבע? אני קורא בפני משה, מראה חסידותו לפנינו באצבע, והיוהרה הוא. עושה את עצמו צדיק, אנחנו הולכים בצד, כאילו אנחנו מזלזלים בשדה, והוא פתאום צדיק גדול, והוא עושה את זה לפנינו? ככה העיר רבי נחמן לרבי יהושע, אמר לו, ענה לו, יהודה בן פפוס הוא שכל מעשיו לשום שמיים. אמר לו, לא, תשמע, הוא מוחזק בחסידות, הוא מדקדק מאוד במצוות. אז לכאורה, זה בסדר. אמר לו, ולא כן תנה, כל דבר שהוא של שבח, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד חכם עושה, אלא אם כן מינו אותו פרנס על הציבור. אמר לו, בסדר, אז מה מדקדק במצוות? אבל לא כל אחד יכול לתת לעצמו חשיבות, גם אם הוא מדגדג במצוות. אז מה? כל מעשיו לשם שמיים, מדגדג במצוות, אז מה? אבל אנחנו למדנו שלא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה. מה, אתה חושב שכל אחד יכול לעשות את עצמו יחיד ומיוחד כנגד אחרים? אמר לי, והתנה, כל דבר של צער, כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה. תלמיד חכם עושה ותבוא עליו ברכה. אז הוא אמר לו, מה שאמרת זה אם זה של שבח. אבל מה שהוא עושה כאן, שהוא הולך בדרך במקום ללכת בצד, זה לא של שבח, זה של צער. ושל צער, מה אמרנו הכלל? הכלל. כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, זה של צער. הוא היה יכול ללכת בצד, ובמקום ללכת בצד, הוא הולך באמצע הדרך, אין לו בעיה עם זה. הוא מוכן לסבול, כי הוא מדגדג במצוות. תשובה, אמר רבי זעירא, הוא בלחוד שלא יבזה חורנין. אמר לו, רק רגע, יש לזה תנאי, גם אם זה דבר של צער, לא כל אחד יכול לעשות את עצמו צדיק. אם זה גורם לבזות אחרים, הוא לא יכול. אנחנו, אתה רבי יהושע ואני רב נחמן, אנחנו לא מדקדקים במצוות? אומר הפני משה, למעלה בצד שמאל, שורה רחבה אחרונה. ובלחוד שלא יבזה חורנין. עד אמרינן דבדבר של צער, אם רצה לעשות אותה דווקא בפני עצמו, יכול להחמיר עליו. כלומר, בינו לבין עצמו הוא יכול להחמיר. אבל אם הוא בפני אחרים, הוא כאח עובדק וכמו המעשה שהיה, לא יעשה כן, מפני שהוא כמבזה לאחרים, שהם אינם רוצים לעשות לפנים משורת הדין, והוא עושה. זאת אומרת, יש מגבלה. כל הכבוד שהיא החלטה להיות צדיק, אפילו בדבר שיש לך בזה צער. יבוא ויגיד, אני מוכן לוותר, לא מוכן לקנות כל הפירות והירקות, אני אסתפק במועט. אבל יש לזה תנאי. שאתה לא גורם ביזיון לאחרים. אמר רב נחמן רבי יהושע, כל הכבוד, הוא הולך בדרך, עולה ויורד, ונופל, ונשרט, ואנחנו הולכים בצד, כי יש לזה היתר. והוא הולך לבד, לפנינו, כאילו הוא הצדיק, ואנחנו גונבים. שהרי אנחנו מזלזלים בשדה של אחרים. זה לא מידת חסידות. ומרן השולחן ערוך פסק את זה להלכה. איפה הוא פסק את זה להלכה? בהלכות תפילין. בסימן למד דלת יש תפילין של רשי ותפילין של רבנו תם. ויש בשולחן ערוך כיצד ינהג אדם שרוצה להניח גם זוג של רשי, שזה התפילין המקובלות, ורוצה להחמיר ולהניח גם רבנו תם. כותב המחבר סעיף ג', לא יעשה כן, כלומר להניח זוג שני של תפילין, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. לא כל אדם יכול בבית כנסת להחליט שהוא יניח תפילין של רבנו תם. הוא צריך בשביל זה להיות מוחזק ומפורסם בחסידות. מה זה? אומר משנה ברורה, סעיף י' ז' למטה, שכיוון שהעולם נוהגים כרשי, נראה כיוערה מי שחושש להחמיר על עצמו בזה, אם אינו מוחזק שמחמיר על עצמו גם כן בשאר דברים. אומר לנו משנה ברורה, מה הכוונה של מרן המחבר בסעיף הזה? הוא נותן לנו אחד מן הכללים. מתי אדם יכול לנהוג מידת חסידות? אתה לא יכול לנהוג מידת חסידות רק בדבר אחד. אמר המחבר, לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות בכלל. זאת אומרת, כדי לנהוג בפרסיה במידת חסידות, האדם הזה צריך להיות ידוע כנוהג מידת חסידות בכל יתר הדברים. לא יכול להחליט, טוב, בדבר זה אני חסיד. זה לא עובד. אתה לא יכול בפרט אחד להחליט שפתאום בזה אתה הופך להיות חסיד. למה? בגלל שאתה חסיד על חשבון אחרים. ותשמעו מה שאומר הבאר היטב, שמובא גם כן במשנה ברורה, תסתכלו למעלה בצד שמאל, סעיף ו' בבאר היטב, בחסידות. נשאלתי על איש אחד, שהיה נוהג להניח תפילין של רבנו תם לאחר התפילה בפרסיה. זאת אומרת, בית הכנסת, סוף התפילה, הוא הוריד תפילין של רשי, ראו אותו מניח זוג שני, תפילין של רבנו תם. בפני הקהל, נשאלתי על איש אחד שהיה נוהג להניח תפילין של רבנו תם לאחר תפילה בפרסיה בפני הקהל. אי מחזה כיוערה, האם הדבר הזה נחשב כיוערה?
יוהרה, גאווה.
פסק בתשובת מהרש הלוי, דמחזה כיוהרה, וצריך שיבטל מנהגו. וכך כתוב בתשובת שבות יעקב חלק ב', סימן ממדלת, שאפילו אם מקצת עושים, יש בו מישהו מיוהרה. ואם מניחן בפני אדם גדול שאין נוהג להניחם, כי אם בקרב ביתו, ודאי מחזה כיוהרה. כלומר, אם האדם הזה בבית הכנסת מעיז להניח זוג שני של רבנו תם, כשתלמיד חכם, אדם גדול, חב, נמצא בבית הכנסת, והוא לא מניח, מה זה הוא לא מניח? הוא לא מניח בבית הכנסת. הוא מניח בבית. כי הוא עושה את זה בעצנע, לא גלוי לעיני כל. והוא אותו איש שיושב בבית הכנסת, הוא כן מניח תפילין של רבנו תם. חוצפה. למה? כי הוא מראה את עצמו יותר צדיק מהתלמיד חכם שיושב כאן. זה מה שאמר רב נחמן לרבי יהושע. מה הוא מחשה לעצמו? כולנו הולכים בצד והוא הולך באמצע. למה אנחנו לא מדקדקים במצוות? זה מותר. כן, אבל הוא רוצה להחמיר. הוא יכול להחמיר אם הוא לבד. אבל לא בפני אחרים, שהם תלמידי חכמים גדולים. מה אמר הרב צבי יהודה במה שהוא כתב לצופה? מה הוא אמר? הוא אמר, הרי איך יכול להיות? שורה שלישית, על כך יש להעיר. כי יבול הארץ, שהטיפול בו מסתדר על פי הרבנות הראשית, על יסוד הוראותיהם של הגאונים רואי ישראל. המבית המערית פעת השול רם יצחק אל חנן רבי יושע מיקון רבי שואב דיסקינה דרת רבי אברהם מסורת שוב רבי שמואל מועלי ורבי יעקב שאול אישה רבי יוסף אנגל והאמור זצל, כמובן שאין לחשוב עליו גם של חשש איסור. ותנאי יסודי של מידת חסידות הוא של לבזות אחרים שננהוגים בה. שלושה תנאים יש לנהוג. יש למי שרוצה לנהוג במידת חסידות. אחד, כתוב מפורש בשולחן ערוך, להיות מוחזק כחסיד בשאר דברים. שתיים, לא לבזות אחרים שאינם נוהגים כן, בוודאי לא גדולי ישראל. שלוש, לא להוציא לעז על הראשונים שלא נהגו כן. אז אומר הרב צבי יהודה, פתאום מופיעות חנויות ומסתכלים מי נכנס לחנות. זה הוא אוכל דברים בלי חשש איסור שמיטה, והוא שנכנס לידו וקונה סחורה שסודרה על פי כל היתרים, היתר המכירה, זה בכלל לא שומר שמיטה. יש בכלל מושג חדש, שומר שמיטה, לא שומר שמיטה. וקוראים לזה מידת חסידות. רב נחמן צועק על זה. על מי הוא צועק? שמעתם על מי מדברים? על רבי יהודה בן פפוס, שכל מעשיו לשם שמיים. אומר רב נחמן, אז מה? אז מה? זה עדיין לא נותן לו היתר לנהוג בצורה כזאת? ואם אנחנו נצרף לזה מה שהרב אמר, מרן הרב קוק, עוד לחזק את אחיזת הגויים. מצד אחד לא יעבירו להם כספי המיסים, ומצד שני יעבירו להם כספי ישראל הקדושים, כדי שיגדלו לנו פירות וירקות. יש דבר יותר מזעזע מזה? יש משהו שתואם את ההלכה? מה רצית לשאול? אז והרב מרדכי אליהו מניח? אז צריך לשאול אם הרב מרדכי אליהו מחל על זה. אני רוצה להגיד לך ככה. הרב שלום מסס, זכר צדיק לברכה, לא היה מניח תפילין של רבנו תם. כי לא ככה, לא היה מנהג כזה במרוקו. יום אחד הוא התחיל להניח והוא הפסיק. למה? הוא נהיה מאוד חולה והוא אמר שזה בגלל זה. סיפור שני מופיע בשאלות התשובות האחרונות שלו. מה? אני חושב בכלל. ובקרח האחרון של שאלות התשובות שלו, הוא נשאל על לחסות את הראש בתלית בזמן התפילה. אם זה בסדר. שבחור או אדם שמתפלל יחסה את ראשו בתליתו כמו רב. אז הוא אומר, מעולם לא ראינו דבר כזה. הוא אומר, ואני עוד זוכר מעשה שפעם אחד בבית הכנסת שאחד חיסה את תליתו בראשו, הישב מאחוריו רב, קרא לו את התלית. קרא לו את התלית. הוא אומר, זה רק היו תלמידי חכמים, גדולים, מפורסמים. למה? כי הם ידעו את הכללים האלה. פה יושבים סדרה של תלמידי חכמים. כן, אבל... מה זאת אומרת? כן, אבל... א' ב' של מידת חסידות זה להיות חסיד בענווה. זה א' ב'. זה לעשות מה שאתה רוצה. אם אין לך מידת הענווה, אז אתה לא מתחיל להיות חסיד. אתה מראה את עצמך כאילו חכם בפני אחרים, שהם תלמידי חכמים ידועים ומפורסמים. זה צריך הרבה זהירות בזה. הרבה חשבון. היום אין חשבון. איש הישר בעיניו יעשה, ולכן מה התוצאות? מישהו יכול להגיד שלקנות סחורה אצל החמאס, זה הדבר הכי, מה זאת אומרת? זה חסידות גדולה. אף אחד לא קם בבוקר ואומר, איפה אנחנו חיים? ועוד צריך להסדיר את זה באופן רשמי. וכל האחרים שידקדקו לקנות סחורה של אחינו בני ישראל, הם יחשבו כפושעים, כלא מדקדקים במצוות, כסתם מופקרים. עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך. ולמה זה בא עולם הפוך הזה? בגלל זה, בגלל שלא מקפידים על הכללים. בגלל שירושלמי הזה, מי מקיים אותו? מי מקיים את הירושלמי? ובמה? בצער, בסך הכל יש לו צער. הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה ללכת בדרך, והוא סובל, והוא נופל. ואז הוא חושב את עצמו לצדיק גדול. כי הוא סובל, הוא צדיק גדול. אומרים לו חכמים, אז מה אם אתה סובל? אז מה? אתה מראה את עצמך כאילו שאתה צדיק. וכאילו שאנחנו מזלזלים. בשביל מה נתנו היתר ללכת בצד? אז אם לא שומרים סדרים, וחכמים גדולים נחשבים כבר לשווים, מה, זאת אומרת, אפשר להתווכח עם כולם. אז הפלא הוא שאחר כך מה, אנחנו מגיעים לתוצאות כאלה? בשם התורה, הרב אומר, מהנפילה של תורה ויראת שמיים. צריך לשים לב לביטוי הזה. נפילה של תורה ויראת שמיים. זה נפילה של תורה ויראת שמיים שמגיעים למצב הזה. למה אנחנו מגיעים? איזה חשבון זה? בשביל מה? כאילו שכל האחרים, זה מה זה בדיעבד שבה, בדיעבד שבה, בדיעבד שבה. טוב, מה לעשות? נעזוב אותם לנפשם. אנחנו הצדיקים, אנחנו מביאים פירות וירקות לא רק של הגויים, של אויבינו המובהקים. על כל חלקת אדמה אנחנו נלחמים. צריך לזכור, יש חסידות שהיא הפוכה מחסידות. אתה יכול לקרוא לזה חומרה, אתה יכול לקרוא לזה החמרה, אתה יכול לזה קדושה, אבל זה הפוך מזה, מה לעשות? אם לא יודעים את הכללים, אז זה יוצא הפוך מזה. זה לא כל דבר שאתה תקרא לזה חסידות, זה חסידות. מה לעשות? כבר הרמח"ל כותב את זה בתחילת מסילת ישרים. ישרים שעושים כל מיני דברים שנראים חסידות, והם לא חסידות. רחוקים מזה, אומר הרמח"ל. חושבים שזה חסידות גדולה, וזה לא חסידות, מה לעשות? כי יש כללים. כתוב בשולחן ערוך, נפסק להלכה, לא יעשה כן, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. זה לא קמים בבוקר ומחזים על עצמך שאתה חסיד. ובוודאי לא כשמדובר בדבר ציבורי, כלל ישראלי. למדנו בבאר היטב, גם אם מקצת האנשים, אפילו אם מקצת, וגם אם מקצת האנשים עושים, יש בו משום יוהרה. תבואי תגיד, אבל יש כאלה שעושים, אז מה? זה עוד לא נותן לך היתר? כן, בבקשה.
היום המציאות כאילו מאוד קשה להתמודד. יש לגבי הכשרים נגיד של בשר, יש מנהגים ויש חומרות שנהגו או שלא נהגו. מאוד מאוד מבלבל.
זה נכון, אתה צודק. בשביל זה יעשה לך רב. הוא קנה לך חבר טוב. בשביל זה יש רב. אני חושב שכל כשרות יודעת את זה ולוקחת בחשבון גם את האפשרות הזאת. אני חושב שהדברים, ברוך השם, הולכים ומסתדרים. לא בשביל זה צריכים להקים 1,000 גופים שעוסקים בכשרויות. יש מה לשפר ויש מה לתקן ולבקש להתחשב בחומרות של נהוגות לפי עדה, לפי קהילה, לפי מרן בית יוסף, לפי הרמ"ן. הרבנים לא יודעים את כל הדברים האלה, מה זאת אומרת? אז יהיה כתוב, כשר מטעם הרבנות הראשית לפי בית יוסף. אז מה הבעיה בזה? מה, הם בכלל לא יודעים? יודעים. זה לא, זה, 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 זה לא הפעם הראשונה. מהפעם הראשונה שמתמודדים עם זה? לא התמודדו עם זה כל השנים, כל הדורות? שיש קהילות שמחמירות בזה וקהילות שמחמירות בזה? זה לא חדש. זה לא נוגע לעצם העיקרון שאתה נראה אוכל כשר פלוס והוא נראה אוכל כשר מינוס. שואלים אותך, אתה מקפיד? מה זאת אומרת אני מקפיד? אתה מקפיד, והוא לא מקפיד בכשרות. הפכו את כולם פושעים, כאילו לא אוכלים כשר.
מה אני אעשה? אני אלך ואני אוכל רק את הכשרות הקלה כדי לא לפגוע באף
אחד? אתה תוכל, מי אמר לך שהיא כשרות קלה? אתה החלטת שזה הכשרות הקלה. למה אתה בקיא בכל הלכות כשרות שאתה יודע שזה הכשרות הקלה? תתפלא לשמוע שלפעמים דווקא הכשרות שנראית מחמירה, היא לא כל כך מחמירה כמו שחושבים. אני אומר לך את זה מתוך ידיעה. כשרות קלה, יש לייט כשרות. מי אמר שזה כשרות הקלה? אני אספר לך סיפור. בשכונה שלי, עסק גדול שהרבה קליינטים, בקיצור, היו לו, הייתה לו תעודת כשרות של הרבנות, של הרבנות של ירושלים. והוא הוסיף עוד תעודה. אתה רוצה, תוסיף עוד תעודה, למה? אם יש לך הרבה כסף, אתה יכול לשלם עוד הרבה תעודות, אין בעיה. ויום אחד, התעודה של הרבנות נעלמה. אין, נשאר רק התעודה השנייה. שאלו אותו מה קרה, לא צריך, ממילא אנשים קונים. אז אני אמרתי, מי היום אסור לקנות? בעל העסק שמע לדבר הזה, השמוע הגיע לאוזניו, הוא כעס מאוד. מה, אני חשבתי שהקליינטים לא השתנו, ופתאום אנשים כבר לא באים לקנות. חלק. תוך כמה ימים, התעודה חזרה. התעודה חזרה. אם התעודה הזאת לא הייתה טובה בשביל מה אתה צריך, למה? אני מסתפק בתעודה היא. ממילא אנשים לא אכפת להם, לא מסתכלים על התעודה, אבל אני הסתכלתי על התעודה. מה זאת אומרת תעודה? מה זה כשרות קלה? אין כשרות ציבורית שאין בה תקלות. אין דבר כזה. חתום. אז כל אחד לוקח חיות. אם רב נותן הכשר, הוא לוקח חיות. אלא מה? עבדו על התודעה של האנשים, לומר להם, תראו, בוא, תהיו רציניים. באמת, זה לא רציני. מה ש... להגיד, כן, יש לנו המון סיפורים. יש לנו המון סיפורים, בכל הכיוונים יש לנו המון סיפורים. מי שרוצה סיפורים, יש סיפורים בכל הכיוונים. אבל לפסול ציבור שלם בישראל, להגיע למצב כזה נורא והיום, שלא להגיע, שלא לדבר על אותם אנשים שאין להם בכלל מודעות, ולעשות ולעזוב את כל החקלאות הישראלית, כל החקלאות הישראלית. הארץ תעזב. למה? מחמירים. על חשבון מי אתה מחמיר? זה נקרא מידת חסידות? זה בירור שהוא תורני, ולא מתעסקים בזה, מתעסקים רק בוויכוחים. מה יותר נחשב למעודר, מה פחות מעודר, אבל לא עוסקים בסוגיה העקרונית. גם אם זה עידור, האם זה מותר? האם זה מותר? לא, האם זה מעודר או לא מעודר? זאת לא השאלה. גם אם זה עידור, גם אם להניח זוג שני זה נקרא עידור, האם זה מותר? ומתברר שזה לא כמו שאתה חושב, שזה לא תמיד מותר. פלא פלאים, גם על זה יש כללים וסדרים. גם אם תבוא ותוכיח לי שזה מעודר, הרי מישהו יבוא, בוודאי מישהו יגיד, תשמע, תפילין של רבנו תן לכל הדעות, זה אדם רוצה לצאת גם ידי חובת השיטה השנייה של רבנו תן, הקדוש. אדוני, תתפלא לשמוע שאף על פי שאתה רוצה להחמיר, זה אסור. אסור להחמיר? אסור להחמיר. אסור להדר? אסור להדר. אסור לנהוג מידת חסידות? אסור לנהוג מידת חסידות. למה? כי אתה עובר על הכללים. וזה מצווה הבא בעבירה. ולא כל דבר שתבוא אתה בגלל שזה עידור, זה עדיין מותר. אם על ידי זה אתה הורס את הכל, אז אתה יכול להיות חסיד, כן, בבית שלך תהיה חסיד. אבל אתה לא יכול להרוס את הכל. אתה הורס את הכל. זה חשבון שרק גדולי ישראל, על פי גמרא מפורשת. אני חושב כדאי שתדעו שיש ירושלמי כזה. כי אחרי אנשים חושבים שבסדר, מחמירים, אני יודע מה. צריך לדעת את המקורות. צריך לדעת את האמת. לא תמיד מפרסמים אותה. כדאי לדעת אותה. היוהרה היא אותו רבי יהודה בן פפוס, היו לו כוונות טובות. ואם כל זה, זה נחשב ליוהרה. כוונה לתפילין של רבנו תם. אם זה בית כנסת שמניחים רבנו תם, בבקשה. אם זה בית כנסת כזה, כן. אם לא, אז אתה יכול להגניע רבנו תם, נשרה בבית. כי אם יש לך שמה את התלמיד חכם, הרב, לא מניע רבנו תם, איך זה נראה? הוא יהודי פשוט, רבנו תם, כן, הוא חסיד. והרב לא מסתפק, הוא רק מניח רשי, כמו הגאון מווילנה. כידוע, הגאון מווילנה היה מניח רק את רשי. אז אתה רק כמו הגאון מווילנה, והוא חסיד גדול. שלום וכל טוב. כן, בבקשה. השאלה. בוודאי שלא. איזה שאלה. האם זה דבר ראוי שהרב, שהכשר מטעמו, מתנוסס על מוצר מסוים, נימה מלאכול ויסמוך להכשר זה? ועוד הוא מפרסם את זה. זאת אומרת, זה ממש, זה כמו אחד שמזמין את חברו הביתה, נותן לו לאכול, אם אתה לא אוכל, מה תשמע, אני נזהר. אז אתה אומר, איזה מין דבר זה? לאיזה מין תרבות תורנית נכנסנו? רב נותן הכשר והוא אומר, תדעו לכם, נתתי הכשר, לא הייתה לי ברירה. אבל, מה זאת אומרת? ירק ואל יעבור. אם אתה נותן הכשר ואתה לא סומך עליו, זה יארג ואל יעבור. אתה מכשיל. תבוא ותגיד, אימו עליי עם אקדח. אז תבוא, אני מתפטר. אני מהיום לא נותן יותר הכשר. אני מכיר רב כזה. שיתפטר. הוא אומר, אני לא מסוגל לעמוד בלחסים, בעניינים, איך שראו וכו'. יפסיק. נגמר הסיפור. מה זאת אומרת? רב נותן הכשר, והוא אומר שאני לא יכול לאכול ממה שנותן הכשר. עוד אתה מפרסם את זה? הרי איך ידעו? זה מזעזע. נפילת התורה ויראת שמיים, אומר הרב פה. מזעזע. במי אתה תיתן אמון? במי? איך אנחנו ניתן אמון? איך אפשר לתת אמון במצב כזה? הרי אתה הולך לרב בעיניים סגורות, אחריו בעיניים סגורות. והוא אומר לך, אני חתמתי ואל תאמין בחתימה שלי. מה? לאן מגיעים? כל זה למה? אני אגיד לכם, כי התפתחה התרבות הזאת, שהוא הרב בעצמו, אם אתה תשאל אותו, תגיד, לא, לא אמרתי שזה לא קשה, אבל אני מחמיר. מה אתה מחמיר? על חשבון מי אתה מחמיר? מה זה אתה מחמיר? מה, אתה מפחד על העולם הבא שלך? כן. אני חושב
את התופעה הזאת.
מה?
אפשר ללמוד את התופעה הזאת.
להכריז ולומר שאנחנו מחמירים לא להחמיר במה שפוגע על פי התנאי. במה שפוגע באחרים. בוודאי. כל טוב. אביה זמנך, נכון? איפה?
סליחה למטה משהו אחר.
אמונה חדשה?